כן, אנחנו בסימן נ"ג, סעיף י"ד, ממשיכים בנושא הלכות שליח ציבור, בקריטריונים, מלכתחילה, בדיעבד, סעיף י"ד. סומה יורד, סומה זה עיוור, יורד לפני התיבה, ובלבד שלא יקרא בתורה משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. אדם שהוא עיוור, מותר לו להיות שליח ציבור, כי למעשה אין בזה שום בעייתיות. בסוף הוא, להפך, אפילו המקובלים אומרים, מובא בזוהר, שיש עניין בכלים שבורים, שהם אלה שיהיו אכזנים, כי הקדוש ברוך הוא לא משיב ריקם תפילת לב שבור, ומי שיש לו יותר קשיים, אז כן, זה אחד מהדברים שהתנאים בשליח ציבור בימים נוראים, שהוא יהיה בן 30 ויהיה לו ילדים, שאני לא זוכר את המינוח המדויק בפוסקים, אבל שכאילו הילדים, זה עול, יש לך יותר תרדה, יש לך יותר צרות, נקרא לזה ככה, לא צרות, אלא הכוונה היא, יש לך יותר דברים שאתה צריך לדאוג כלפיהם. אותו דבר, אדם שיש לו, שהכל טוב לו בחיים, אז מה אכפת לו? בא, עולה, מתחזן, עושה כל מיני מנגינות, נחמד לו, טוב לו. מישהו, יש לו לב נשבר, בגלל הקשיים שלו בחיים, אז יש פה בחינה אפילו טובה. אבל מצד שני גם יש פוסקים שאמרו שכל מום, כלשהו, לפחות מום גלוי, סומה, זה בדרך כלל לא מום גלוי, יש לו את העיניים, לא רואים שהוא סומה. כל מיני, מישהו חסר לו אצבע, חסר לו זה, יש כאלה שאמרו שזה פחות טוב, כי למדו את זה, המגן אברהם, למד את זה מכהנים, שכהנים המומים פוסלים בהם, וממילא שליח ציבור הוא בחינת כהן מהבחינה הזאת. לכן אני אומר, יש צדדים לכאן, צדדים לכאן. להלכה, לקחת את זה דרך האמצע, לא להפוך את זה להיות אחד מהקריטריונים המרכזיים. בסוף הקריטריונים, אז אפשר באמת להגיד, טוב, אני לא אקח מישהו אימום, אבל שוב, בדרך כלל אין אדם מושלם, אמרנו את זה כבר כמה פעמים, ותמיד יהיה לו חסרונות עוד בשלבים היותר קריטיים, חיסרון בירת שמיים, במידות טובות, במעשים טובים, בקיום מצוות, זה הרבה יותר מרכזי וחשוב מאשר להקפיד קפדות שחלק מהפוסקים אפילו, כמו שאמרתי קודם, סברו שלהפך, שסומה הוא טוב, לכן למעשה נשאר עם דברי, פשט דברי המשנה, השולחן ערוך, שמותר לו, שיהיה חזן שהוא סומה, אבל הוא מוסיף, הוא בלבד, שלא יקרא בתורה. לקרוא בתורה אתה צריך לקרוא, אתה פיזית, אתה צריך לראות את הקורא, צריך לראות את הקריאה בתורה בעיניים. אגב, ומכאן גם יש הרבה מאוד עולים לתורה שלא יודעים את זה, שגם אם אתה לא קורא בתורה, אתה צריך להסתכל על האותיות, אתה קורא איתו. דבר ראשון, אתה צריך לקרוא עם הקורא בתורה ביחד. לא יכול שהוא קורא ואתה רק שומע. ודאי לא טוב לך תחילה. דבר שני, אתה צריך להסתכל על האותיות, אתה לא יכול לקרוא, לשמוע מה הוא אומר ולקרוא. ולכן באמת, בשולחן ערוך, בסימנים של קריאה בתורה, הוא אומר שסומה למשל בכלל לא יכול להיות לתורה. למעשה אנחנו מקילים, הרי מה אומר שהוא יכול, וגם הספרדים מקילים בזה, אבל צריך לדעת את עיקר הדין. לכן, הקורא בתורה עצמו ראוי שהוא לא יהיה אדם שלא רואה, זה לאו דווקא סומה, יכול להיות שאדם שרואה, רק כרגע, בגלל שהספר תורה קטן מדי, שהוא רחוק מדי, לא, מכל סיבה שהיא, הוא לא יכול לקרוא את האותיות, סומה, אדם שהוא עיוור או עם ליקוי ראייה מספיק חמור כדי שלא יאפשר לו לקרוא את האותיות שכתובות בספר תורה, מכל סיבה שהיא, לא יכול להיות לכתחילה קורא בתורה, מהסיבה שאמרנו, כי צריך לראות את האותיות. זה נכון, גם לעולה לתורה, אבל להגיד לבן אדם, אל תהיה עולה לתורה בחיים, בגלל שאתה לא יכול לראות את האותיות, זה קשה מאוד, ולכן כיוון שיש פוסקים שיקלו בזה, אדם שהוא סומה, שהוא עיוור, יכול לעלות לתורה, אבל לקרוא בתורה ראוי להחמיר בזה, שום דברים שבכתב, את הרשאי לאומרם בעל פה, אמרנו זה לא רק בגלל זה, יש גם הסברים יותר משמעותיים של עצם הקריאה בתורה, בעצם הציבור לא יוצא ככה בקריאה בתורה, אתה קורא בעל פה, זה לא תקנת חז"ל, אז גם הברכות הן בעייתיות וכו'. לכן ראוי להימנע משליח ציבור שהוא קורא בתורה, שהוא לא יכול לראות את הכתב של הספר תורה. סעיף ט"ו. שליח ציבור קבוע יורד לפני התיבה מעצמו, ולא ימתין עד שיאמרו לו. כלומר, בסעיף הבא, בסעיף הבא אנחנו נראה שיש איזשהו, לפחות מעיקר הדין, צורך להמתין. אם מישהו אומר לך בוא תעלה חזן, אתה צריך קצת לסרב בהתחלה, שלא יראה שאתה בעל גאווה, שאומר, מכבדים אותי, בטח, אני מוכן, בטח, אלא קצת ללמד את עצמנו ענווה. אז מישהו שליח ציבור קבוע לא צריך לעשות את הסירוב הזה. כי כולם יודעים שהוא השליח ציבור, קבוע זה לאו דווקא קבוע שהוא כל יום חזן. יכול להיות שהוא קבוע, שכתבו בכל הפרוספקטים, בכל הניירות, בכל הפרסומים, שהוא חזן במוסף של יום כיפור. טוב, אז הוא מחכה עכשיו שכולם יבקשו ממנו לעלות, ואחרי שיבקשו ממנו יגיד, לא, אני לא ראוי. מה לא ראוי? אתה כבר כתוב על הלוח פה. זה היית צריך להגיד אולי אז. לכן, כל המקרים האלה זה נחשב חזן קבוע, שאין לו שום עניין לסרב, אפילו לא קצת, כי כבר כולם יודעים, זה סתם הופך את זה להיות חוכבית לולה, את הסירוב הזה. זה לא רק איזה טקס שצריך לעשות, תעלה חזן, תעלה חזן, תעלה חזן, אומר לא, 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 ובסוף הוא עולה. צריך להיות משהו אמיתי, אם זה לא אמיתי, אז אין בזה שום ערך. וכהמשך ישיר לזה, אומר לנו השולחן אורך בסימן תת זין, מי שאינו שליח ציבור קבוע, צריך לסרב מעט קודם שירד לפני הטבע. ולא יותר מדי, אלא פעם ראשונה מסרב, וכשאמרו לו פעם שנייה מכין עצמו כמו שרוצה לעמוד, ובפעם שלישית יעמוד. ואם הוא אומר לו שירד הוא אדם גדול, אינו מסרב לו כלל. כן, זה דין הדגמרה, בא במסכת ברכות, שאדם שאומרים לו בוא תהיה חזן, אז צריך בשלב הראשון לסרב, או מסרב, שלב שני עוד לא ללכת ממש, ושלב שלישי יגיד לו נו תעלה תעלה, אז הוא כבר הולך. אמרנו זה ללמד את עצמנו ענווה, שאנחנו לא רצים לכל מיני תפקידי שררה, זה סוג של שררה מסוימת, קטנה, אבל גם יש לה משמעות מסוימת, ולכן אנחנו לא רודפים אחרי השררה והכבוד, וזה הסיבה שאנחנו לא יורדים לפני הטבע ישר, אלא מחכים קצת לפי מה שהשולחן האורך אומר פה.
זה תקף גם ליתום שהוא בכל מקרה עולה?
אם הוא בכל מקרה, זה סוג של קבוע. זה קבוע, אז כולם יודעים שהוא עולה. מה אתה? אתה כן רוצה לעלות? אתה יודע, אמרתי, ברגע שזה נהפך להיות חוכבית, לולה זה ודאי לא כוונת הפוסקים. עכשיו, הלכה למעשה, היום אנחנו פחות מקפידים על זה משתי סיבות. סיבה אחת, אמרו הפוסקים, חזרנו זה כמה פעמים, כל ההלכות שנאמרו בגמרא על שליח ציבור, נאמרו על שליח ציבור שמוציא את הציבור ידי חובה בתפילה עצמה. כפי שהזכרנו בעבר, נהגו להגיד, החזן בעצם, השליח ציבור אומר את התפילה, והציבור שותקים ויוצאים ידי חובה על ידי עניית אמן, על ידי כוונה, כוונת שומע ומשמיע. כמו בתקיעת שופר, התוקע בשופר משמיע את התקיעה בשופר, ואנחנו יוצאים ידי חובה. ככה נהגו בעבר גם בתפילה. זה בעצם עיקר יסוד התקנה של חזרת השץ, שהוא בעצם לאנשים שלא יודעים לקרוא. היו הרבה אנשים שלא ידעו לקרוא, היו אנשים שלא היה להם סידורים, זה לא כמו היום שזה דפוס ויש מיליון סידורים, זה היה יותר מורכב, ומסיבות אחרות זה מה שהיה נהוג, ולכן על בסיס זה נפסקו כל ההלכות. אמרו האחרונים, בימינו לא צריך להקפיד על כל מה שכתוב פה בשולחן ערוך כיהרג ואל יעבור, לא כי זה לא כזה נורא, זה נורא, צריך להקפיד על מה ששולחן ערוך אומר בדרך כלל, אבל כאן המציאות השתנתה, שהשליח ציבור למעשה לא מוציא את אף אחד ידי חובה. אז נכון שיש קדיש וקדושה וחזרת השץ, אבל זה פחות משמעותי ממה שהיה בעבר. ולכן הסירוב הזה, השררה הזאת, היא הרבה פחות משמעותית ממה שהיה בעבר, ושאתה מוציא את הרבים ידי חובה, פה אתה לא מוציא את הרבים ידי חובה בצורה כזאת משמעותית, הוא יכול גם להסתדר בלעדיך, אתה עוזר להם עוד קומה של להתפלל במניין, בציבור, אבל לא מעבר לזה, זה סיבה אחת. הסיבה השנייה, שהיא לא פחות משמעותית, בסוף הסיבה, אם אנחנו נשארים עם הסיבה שאמרתי עכשיו, אז זה רק פחות חמור, אבל זה למה לא לעשות את זה? אז מה אם זה פחות חמור? שכמו שהזכרנו קודם, היום הדברים האלה הופכים את הסיטואציה הזאת להיות חוכא ואטלולא. בגלל שאנשים היום אומרים, נו תעלה חזן, הוא אומר, לא, לא, לא חזן, טוב, תעלה, תעלה, תעלה. כאילו, רק כדי לצאת פה ידי חובה של האמירה שלוש פעמים לעלות חזן, והופכים את זה להיות זכוכבית תלולה. הדבר הזה יהיה נכון בימינו רק כאשר יש תוקף אמיתי לאמירה הזאת של תעלה חזן, ואומר לך לא, אני לא עולה. כי בגלל הדבר הזה, אבל שזה סתם בשביל לסמן וי, אז זה לא שווה כלום, זה סתם לעשות בדיחה. יותר מזה, ברוב המקרים שאומרים לך תעלה חזן ולא סיכמו את זה לפני, שאז זה סוג של חזן קבוע, אז למעשה, ברגע שאתה לא עולה, זה תיחד את ציבורה. הציבור עכשיו מחכה. בין אם הציבור עכשיו בתחילת תפילה, עכשיו יש מנחה, או אף אחד לא התחיל. אז תגיד, הציבור לא מחכה, הציבור לא. זה לא אחרי השתבח שהגבאי מסתובב ועושה לך, ואז אתה מנסה להבין מה הוא רוצה ומשחקת שאתה לא מבין, כי הוא צריך להגיד שלך שלוש פעמים, ואז הוא גם צריך לדבר בגללך, שהיה אפשר להימנע מזה, זה ודאי לא טוב. אבל יש מי שיגיד, טוב, אז מה אם יש פה מניין? בסוף עוד לא התחלנו את התפילה, ואין תיחד את ציבורה, ואפשר לעשות את הנהלים כמו שצריך. לא, ברגע שיש מניין והציבור מראה נכונות שהוא רוצה להתחיל תפילה, מרגע זה כבר חל תיחד את ציבורה. תיחד את ציבורה זה לא דין בתפילה, זה דין בציבור. בכל מצב שיש ציבור, אני חושב שהזכרנו זה גם לפני שיעור או שניים, גם בשיעור, שיעור תורני, שיעור תורה, אגב לא רק תורני, סתם תיחד את ציבורה. אתה מעביר עכשיו איזו הרצאה, באמת אנשים רוצים לשמוע אותך, הרצאת חול. אבל הם באו מתוך הבנה שאתה הולך לדבר שעה, וזה מה שהם רוצים. הם רוצים להשכיל ולהיות חכמים, ואתה מדבר שעה וחצי. תיחד את ציבור, מה זה? זה לא קשור רק לעניינים תורניים, ובטח לא רק לתפילה. לענייננו אנחנו כרגע עוסקים בתפילה. ברגע ברגע שהציבור מראה נכונות להתפלל, ממילא, אתה כבר, אם אתה מתחיל לסרב את הדברים האלו, בטח שהם רק מהפה ולחוץ, ואין בשום כוונה מאחוריהם, אז זה סתם תיחד את ציבורה, ואין בזה שום עניין. לכן, למעשה היום, כמעט ולא תהיה סיטואציה שצריך להשתמש בדין הזה. רוב המקרים יהיה אסור להשתמש בדין הזה מדין תרחא דציבורא, ובסיטואציות אלו ואחרות, שבאמת יש הצד השני לא יסתכל על זה כמשהו מצחיק, כאילו שאתה תגיד לו, אתה מחכה רק שתגיד לו עוד פעם, פעמיים, ואז הוא יעלה, אז רק אז יהיה אפשר לעשות את הדבר הזה, ולהיות כל הזמן עם אצבע, עם יד על הדופק, לראות שזה לא נהפך להיות חוכבית לולה, כי זה לא הייתה כוונת תורה. ואם זה נהפך להיות כזה, אז לוותר על זה. אז לעלות חזן, שוב, לא מתוך איזו גאווה גדולה, אלא מתוך, זה המצווה כרגע, ולא להטריח את הציבור. כן, ואם אדם גדול אומר לך, אדם יותר גדול ממך, אז אין מסרבים לגדול, ולכן תמיד צריך לעלות ישר, לגבי כל דבר, אמרנו, זה לא רק לגבי תפילה. אדם גדול אומר לך לעשות משהו, אז אם אין סיבה משמעותית, אז לא מסרבים את דברה. סעיף י' ז'. אם תא שליח ציבור וצריכים להעמיד אחר תחתיו, אותו שמעמידים תחתיו לא יסרב. כן, שוב פעם, אנחנו באמצע התפילה כרגע, שליח ציבור מכל סיבה שהיא תאה, או לא יכול להמשיך בזה, פתאום הוא התעלף, השליח ציבור. ביום כיפור, היה לו קשה עצום, התעלף. ועכשיו צריך להתחיל לשכנע אותך לעלות שליח ציבור. צריך לשאר מי ש... זה ממש תיחד את ציבור הזה. התפילה ממש באמצע, לא, גם לא באמצע בין הקטעים, אלא ממש באמצע חזרת השץ. מישהו צריך להחליף אותו. אז שם ודאי, אם קודם אמרנו שלמעשה לא מסרבים כמעט היום בשום מצב, אז כל שכן במצב כזה שהשליח ציבור מפסיק מכל סיבה שהיא את תפילתו באמצע, וצריך מישהו במיידי שיחליף אותו. סעיף י' ח'. האומר איני יורד לפני התיבה, מפני שבגדיי צבועין, או מפני שברגליי סנדל, לא ירד באותה תפילה כלל. מפני שדרך האפיקורסים להקפיד בכך, וחשינן שם האפיקורסית נזרקה בו. ואפילו אם נותן המטלה לדבריו, המטלה לדבריו, לא מעני. טוב, היה בזמנם, היה נהוג שהאפיקורסים, או מינים יותר נכון, היו מקפידים על הדברים האלו, על סנדלים, על בגדים צבועים. עכשיו, בימינו, אם מישהו יבוא ויגיד, דיברנו על זה קצת בשיעור שעבר, שהוא לא רוצה, הוא חושב שלא ראוי שיהיה שליח ציבור, כי הוא עם סנדלים בלי גרביים, וכל הציבור פה, נגיד, אמרנו, מקהילות חרדיות, אין דבר כזה. כל הציבור הוא עם נעליים, ואתה פתאום תעלה שליח ציבור עם סנדלים. מי שאומר את זה, לא ישר צריך לסלק אותו. זה לא עניין של אפיקורס, אם הוא צודק מצד הדין. יכול להיות שבסוף נעלה אותו מכל מיני סיבות, כי הוא יש לו יורצייט, כי הוא משהו, אבל האמירה כיום של, יש לי סנדל, שהיא באה מתוך דברים אמיתיים, כמו שהסברנו, יש פה איזשהו צד מסוים, בקהילות מסוימות, או בציבור מסוים, שאתה צריך להיות שליח של הציבור, וזה לא רק על מה אתה בקהילה שלך, או בנורמות לבוש של הציבור שלך עובד, אלא לפי מה שאתה רואה בציבור עכשיו, שלפניך, שאתה השליח שלו. לכן, כיוון שיש פה אמת מאחורי זה, ודאי שלא נסלק אותו, אלא נגיד לו, נכון, יש לך סנדל, אבל בגלל סיבה זו או אחרת, עדיין אנחנו חושבים שאתה צריך להיות שליח ציבור. כמובן שהאמירה שלו היא אמיתית, כמו שהסברנו בעבר. ויש סיבה מאוד טובה לא לקבל את משהו, סליחה, לקבל את מה שהוא אומר. תגיד, טוב, צודק, יש לך סנדלים, בלי גרביים. כולם פה עם סנדלים עם גרביים או עם נעליים. לא נכנס עכשיו לי אם זה ראו, לא, הוא יכול להיות חזן, זה לא קשור לקווים האדומים שהזכרנו בשיעור שעבר, שבגללם אי אפשר להיות חזן, הנה זה הוכחה לזה, שזה רק בגלל האמינים, זה לא בגלל שזה אסור, להפך, אם אתה אומר את זה, אז זה אומר שאתה לא בסדר, כי אתה מתנהג כמו אמינים, מותר לעלות שליח ציבור עם סנדלים בלי גרביים, אבל זה תלוי בציבור, אם הציבור לא מתנהל ככה, אתה לא יכול להיות שליח ציבור כזה, לכן, על פניו, בן אדם שאומר את האמירה הזאת היום, לא רק שאנחנו לא נוריד אותו, ולא נוריד אותו בכעס, ונחשוש שם האומין או משהו כזה, אלא להפך, אנחנו הרבה פעמים אמורים לקבל את מה שאומר, כי כך לא ראוי ששליח ציבור יתלבש בקוד לבוש אחר, מאשר רוב מוחלט של הציבור מתלבש. ולכן, ודאי שזה לא אפיקורסות. מה זה? מסקנה. אם בן אדם אומר שאם בן אדם, קודם כל לגבי עצם להיות חזן עם סנדלים, מותר להיות חזן עם סנדלים, אלא אם כן, הציבור עצמו, לא, הקוד הלבוש שלו הוא אחר, הוא יותר מחמיר, יותר, בהנחה שהציבור לא כזה, מותר להיות חזן עם סנדלים בלי גרביים, ומי שאומר את זה כיום, אין לו, זה לא חשד לאפיקורסות, ולא ישר צריך להוריד אותו, ולחשוד בו, ואני לא יודע מה, אלא אפשר להעלות אותו, שיש שליח ציבור, אפשר גם לקבל את מה שהוא אומר, כמו שאמרנו, אבל יש היגיון במה שהוא אומר, כיום, בימינו, כפי שהסברנו. אין, בגדיי צבועים זה קצת אחרת, מה זה משנה אם הבגדים שלו צבועים או לא, זה לא עניין של צניעות, ש... למה לא ראוי? מה, איפה כתוב שצריך ללכת עם בגד לבן או שחור או...
צבעוני כאילו.
צבעוני, לא? לא, בגדי צבועים, אני לא יודע מה... יכול להיות, אבל...
לא, יש כבוד ציבור, צריך לשים טלית.
כן, כן, בסדר, אבל זה לא בגד שהוא צבוע. יכול להיות שהוא מלוכלך, אם הוא מלוכלך, זה משהו אחר, אבל... אבל אם הוא סתם צבוע, בגד צבע אחר, אז... באמת אין סיבה, אבל כן, היום לא חושדים לאף אחד שהוא אפיקורוס, זאת אומרת, זה, תמיד יש לו סיבה להגיד את זה. בעבר היה מלחמה עם המינים, והם, זה היה התנהלות שלהם, לכן יותר חשדו בזה. כן, היום אין, הקיצור הסעיף הזה הוא לא רלוונט, לא מורידים אף אחד מחשד אפיקורסות היום, למעשה, כי באמת, עומדן הדמוכח שלא לזה הוא התכוון, ואין מה לחשוש, צריך להסביר לו שזה לא מפריע וזה לא מעכב. עוד שהסברנו קודם שיש קהילות שזה כן יעקב בהם, וצריך להסביר לו שהוא צודק, והכל כמובן בסבר פנים יפות, והרמה אפילו מוסיף, אפילו אם נותן המטלה לדבריו לא מעני, טוב, זה בגלל החומרה שאמרנו סביב החשד באפיקורסים, במינים וכו'. כן, סעיף י"ט, יש מונעים גר מלהיות שליח ציבור ונדחו, דברי, כן? למה מונים אותו? כי איך הוא יכול להגיד אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, לא אבותינו, אלוקינו ואלוקי אבותינו, הוא לא יכול להגיד את זה, לא אבותינו, אבל כמובן שאברהם היה אב המון גויים, הוא היה אב של כולם, והוא היה מגייר את הגברים ושרת הנשים, לכן למעשה יצחק ויעקב כבר נטפלים לאברהם, ולכן אנחנו מתייחסים לגר הזה כאילו חלק משמעותי, גמור של עם ישראל, אפילו כאילו אבותיו הם אברהם, יצחק ויעקב. ולכן הוא יכול להיות שליח ציבור, אין לזה שום בעיה. אפילו יחיד יכול לעכב ולומר, אני רוצה שפלוני יהיה חזן. אם לא שכבר הסכים עליו מתחילה, כן? יחיד, רגע, לפני שאנחנו נמשיך את, את הסעיף, האחרונים פה מביאים גם על הדרך של גר כל מיני פסולי חיתון יותר משמעותיים. גר אמרנו מותר, השאלה מה קורה עם ממזר, עם בן הנידה, שלמעשה היום זה כל אדם שהוא היה חילוני גמור וחזר בתשובה או משהו כזה, האם מותר להעלות אותו, זה החיסרון שלו, הוא יהודי קשר וזה, אבל הוא ממזר, ממזר הלכתית, אמיתי, לא איזה שמועה שיש עליו. או כל פסול אחר שיש עליו חלל, כן, שאבא שלו היה כהן, אבא שלו כהן ואמא שלו גרושה וכדומה. להלכה פוסקים אמרו שאין פה פסול מהותי, זה שהוא פסול חיתון מסוים בדרגות השונות, אפילו עם ממזר, שזה עכשיו הפסולים הגדולים ביותר, כמו שגר מותר לו להיות שליח ציבור, ככה גם ממזר, ככה גם חלל, כל שכן בן הנידה, אין בזה עיכוב, ומותר, שוב, יש בזה צעד מאוד מאוד רחוק שראוי, יהיה בחינת תפילה צדיק בן צדיק, כן, שיהיה לו ייחוס, הזכרנו את זה בהתחלה, הזכרנו בסדר, אז שוב, לקראת סוף הפרמטרים של הקריטריונים של שליח ציבור, אז יש לנו את הקריטריון הזה של יוחסין, לקחת את זה מאוד 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 לסוף. אמרנו, תמיד ניתקל עוד הרבה לפני זה, ברמת קיום מצוות שלו, ברמת עירת שמיים שלו, ברמת כמה תלמיד חכם וזה, זה תמיד יהיה קודם לדברים האלו. לכן, פרקטית, אנחנו לא נגיע נקרא לדו-קרב הזה, יש לי שניים שהם ממש באותה מידה וזה, רק אחד ממזר והשני לא. בסדר, אז אם ככה, אז תיתן לאו שלא ממזר. אבל בדרך כלל, אנחנו נעצור עוד שלב אחד לפני זה, ונראה שהוא הרבה יותר ראוי להיות שליח ציבור, בגלל פרמטרים הרבה יותר משמעותיים ומרכזיים, שהזכרנו אותם כבר בעבר, לא נחזור אליהם.
מה?
כן, תעניות, ימים נוראים, יש יותר עניין להחמיר, אבל גם שמה, עדיף, כן, הגמרא בהוריה, משנה בהוריה אומרת, ממזר תמיד חכם, קודם, כהן גדול, שהוא שיא היוחסין, הוא מיוחס לארון הכהן, אבא אחרי אבא, וכולם הקפידו שם הזה, והוא לא חלל והכל, שיא היוחסין שיש, עדיין, אם הוא עם הארץ, ממזר תמיד חכם, קודם לו, בכל דבר קודם לו. התורה, כתר התורה, הוא מונח בקרן זווית, אומרת הגמרא ביום, הנפסק גם ברמב״ם הידוע, בהלכות תלמוד תורה, וזה הכתר הגדול ביותר שיש, יותר מכהונה, יותר ממלכות בדוד, הכתר הכי גדול זה כתר התורה. ולכן, אני כציבור, אנחנו כציבור נרצה שאדם, תלמיד חכם, או ירא שמיים, שומר קלה כבחמורה, עדיף תמיד שהוא יהיה שליח ציבור לפני כל השאר הפרמטרים. זה הפרמטרים החשובים שבהם כדאי להתרכז. כל השאר הפרמטרים זה חשוב, זה טוב, זה כתוב, זה הפוסקים מביאים אותם, אבל זה חזי להצטרופה. זה לא הפרמטרים העיקריים. כן, עכשיו, אומר לנו השולחן ערוך, ממשיך לסעיף י"ט, ממשיך קצת, ואפילו יחיד יכול לעכב ולומר, איני רוצה שפלוני יהיה חזן. עכשיו פה אנחנו נכנסים לסוגיה אחרת לגמרי. בסדר, ראינו החזן מונה מי שמונה, הוחלט מי שהוחלט, והוא בסדר, הוא עומד בקריטריונים, בצורך העניין בכל הקריטריונים, הוא הכי טוב שאפשר. אבל יש איזה אחד שלא רוצה שהוא יש הלך ציבור. אומר לנו השולחן ערוך, יחיד, גם אחד יכול לעכב על הדבר הזה. למה? כי הוא שליח ציבור שלך. הוא גם השליח שלך. אתם כמו שותפים ששלחתם שליח מסוים שהוא יעשה את העסקה בשמכם, בשם העסק שלכם. ברגע שיש שליח ציבור, יש אחד השותפים מקפיד על זה, אז מותר לו להקפיד. אלא אם כן, אם לא, שכבר הסכים עליו מתחילה. כן. אם הוא לא הסכים אם הוא כבר הסכים על אותו מינוי, אז הוא לא יכול להתחרט, ככה אתן לזה סוף. בכל הדין הזה אמרו הפוסקים היום שהוא לא רלוונטי, מסיבה מאוד מאוד חשובה. בגלל שהיום כל אדם יש לו את האנשים, יש הרבה מאוד בעלי מחלוקות, ואנשים תמיד יש להם דברים רעים לצערנו, צריך לתקן את זה, אבל זה המצב. אנשים תמיד יש להם משהו רע, ויש מומחיות היום בלמצוא פגמים אצל אנשים אחרים. תמיד, אני המושלם, תמיד האחר הוא יותר זה, והוא יותר מושחת, והוא יותר זה, והוא עשה ככה, והוא יעשה ככה, ולשון הרע ורחילות. לכן, כדי למנוע את הדבר הזה, שזה סגה לא נגמרת. כן? אגב, אני אמרתי בתחילת הסימן הזה, כל סעיף פה כמעט אפשר לקחת אותו כממש כהעתק הדבק לנושא של משרות ציבוריות היום. שימו לב, משרות, כל משרה ציבורית היום, כל אחד שמתמודד לאיזה משהו, תיבת פנדורה על כל מה, כל מה שהוא עשה ולא עשה וזה. ולכן, נחזור, זה אמרתי רק הערה בסוגריים, תחשבו על זה בהקשרים האלה, אמרו האחרונים ש... אי אפשר היום להתחשב בדעת כל אחד, כי גם האחד הזה, אם הוא היה קצת חושב ומבין שטוב, אז הוא יביא איזה מישהו שלו, ואז חבר שלו יתעצבן עליו שהוא פסל את הזה שלו, אז הוא יביא מישהו, הוא יפסול אותו, ואין לזה סוף. לכן, גם הוא, מצד האמת, אם הוא היה קצת חושב ולא נותן לעצבים לשלוט על עצמו, אז היה מבין שלא כדאי לו להקפיד. הוא יביא את הדברים, זה מה שהאחרונים אומרים. יהיה ועדת החלטה בנושא של שליח ציבור, בנושא של מינויים ציבוריים גם כן, רלוונטי, והוא ולמעשה יש לו טענה מסוימת, יש פה ועדה, כן? ועדת טירקל היום קוראים לה במשרות ציבוריות, אז פה יהיה ועדה אחרת, והוועדה הזאת תחליט, נציגים של הבית כנסת יחליטו, האם הטענה שלו היא אמיתית, או שהיא טענה סתם, הוא לא רוצה, הוא העיניים שלו עקומות, אז הוא לא רוצה שיש שליח ציבור. אם הטענה שלו לא רלוונטית, גם אם הוא יצעק עד מחר, לא מתחשבים בטענה שלו היום, בגלל בעלי המחלוקת שהם רבים היום, וממציאים טענות לא רלוונטיות לתפקידים. אמרתי, שליח ציבור זה חשוב, הדבר הזה יותר חשוב להבין את ההשלכה שזה לגבי משרות ציבוריות היום, שזה נהיה קטסטרופה.
מה לגבי שסרוב לגבי משרות ציבוריות? כי פה יכול להיות דווקא עבור, כאילו, זה שאתה... הבנותו של...
הוא לא סירב למשרות ציבוריות, הוא עשה שם איזשהו...
לא, אני רק אומר, כאילו, אם בן אדם הוא עכשיו יצטנה, אז מישהו אחר יהיה
ו... נושא מורכב, אני לא רוצה להיכנס את זה עכשיו, זה לא זה שלנו. נושא חשוב, שצריך לתת עליו את הדין, אבל לא ניכנס לנו עכשיו.
אני חזן קבוע אותך, בעניין הזה או ש...
כן. מישהו, ברגע שיש, אין גם ועדת מינויים או דבר כזה סביב חזן באופן אקראי, אחרת בכלל אין לזה סוף. עיקר העניין זה סביב חזן בימים נוראים, שפתאום מישהו יתחיל לפתוח עליו איזה תיבת פנדורה על מה הוא עשה ומה הוא לא עשה ומה הוא כן עשה וזה. אם הדברים רציניים, שיהיה ועדה, שתקבל את זה, לא שלא מקשיבים לאחד הזה, אולי יש לו מידע שבאמת כולנו, אם אנחנו נדע אותו, אז גם כן לא נרצה את השליח ציבור. אבל אי אפשר שכל אחד יקבל, יערוס החלטה של דעת הרוב, אם האנשים יהיו, אם זה קהילה מאוד רצינית, ושקולה והגונה, ולא מחפשת צרות, ומחפשת פגמים אצל אחרים, אז זה בסדר. אבל צערנו היום לא קיימות קהילות כאלה בצורה מוחלטת וודאית, לכן תקנת חזל היא גורפת. בכל הקהילות לא מקשיבים לאיזה אחד שמחליט שהוא לא רוצה, אלא שומעים את דבריו קבוצה שהוחלטה, והם יראו אם הדברים שלו הם אמיתיים או שהוא סתם מחפש אותו. טוב, אני חושב שנעצור פה, נמשיך עם זה. בהזדמנות אפשר ללמוד כל הסימן הזה ביחס לשליחי ציבור אמיתיים, לא שנגיד היום השליח ציבור, הוא לא באמת, הוא רק השליחי ציבור שמתמנים למשרות ציבוריות, הם ממש, הסימן הזה בקיצור יותר רלוונטי אליהם, מאשר השליח ציבור היום, שהוא למעשה זה לא כבוד גדול, וזה לא זה, לא זה, אדם שהופך להיות ראש ממשלה, הופך להיות, לא יודע מה, רמטכ"ל, מפכ"ל, נשיא בית משפט עליון, שופט בית משפט עליון וכו', ודאי צריך לעמוד בקריטריונים האלו, שנזכה שיעמדו בקריטריונים האלה.